כל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כל מידה טובה ודרך ארץ הרי הוא בכלל התורה. אם כן, אם נעשה איזושהי סכמה, שמות הקדוש ברוך הוא, תורה, כולל גם מידות טובות ודרך ארץ. וכל חוכמה נעוצה בתורה. אם כן, שמותיו של הקדוש ברוך הוא, תורה שווה מידות דרך ארץ וחוכמה, חוץ כמובן מהתורה כפשוטו. הלאה, ובכל צד טוב שיש באדם או בקיבוץ או בקבוצה, כן שמו של הקדוש ברוך הוא מאיר בו. אם כן, הקדוש ברוך הוא מצד עצמו אין סוף. מצד הגילויים שלו בעולם הזה, הוא מתגלה בכל מיני ביטויים, בכל מיני לבושים. בואו אולי נדבר, אולי כדאי להרחיב באמת קצת את העניין הזה. הרי הקדוש ברוך הוא מצד עצמו הוא אין סוף אלוקי, אין בו שינוי. הנבראים השונים שהקדוש ברוך הוא ברא, דומם לסוגיו, צומח לסוגיו, חי לסוגיו, אדם לסוגיו, עולם, כן, עולמות עליונים לסוגיהם וכו'. כל הנבראים השונים הם לא הבדל מצד הבורא, אלא הבדל מצד הלבוש שהקדוש ברוך הוא הלביש, אם אפשר לומר על עצמו, שדרכו הוא מתגלה. ניקח אולי דוגמה, בסדר? ניקח דוגמה עקרונית. אם הקדוש ברוך הוא אור אין סוף, אז לו היה... לו היה אפשרי שהקדוש ברוך הוא מאיר ללא לבושים, ללא כלים, ללא אמצעים. אם נדבר במושגים של בגדים, בסדר? small, medium, large, extra large, extra, extra large וכו'. איזה אור היה יוצא בחוץ? היה מתגלה החוצה? הקדוש ברוך הוא מאיר ללא לבוש, ללא ביטוי. אין סוף. אז איזה אור היה? extra large, או extra, extra, extra large. בסדר? נגיד אין סוף. אז אם הקדוש ברוך הוא היה מתגלה מצד עצמו, אור אינסופי, נקרא לזה אקסטרה, 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 בסדר, יפה. עכשיו, היות והקדוש ברוך הוא בעולם שלנו שהוא ברא, הוא לא יכול להתגלות, מסיבות א' ב' ג', נעזוב כרגע למה, בצורה אינסופית, אולי כן סיבה אחת עקרונית, כי עצם זה שהנברא הוא נברא ולא הבורא, זה כבר אומר שהנברא הוא מצומצם. כי אם הבורא היה בורא, במחרות עוד מישהו או משהו כמותו, אז היו שני בורים. אז סוד הצמצום זה עצם זה שהבורא בורא משהו, המשהו הזה שהוא בורא הוא לא לפי מדרגתו. אז קודם כל אומר הרמח"ל בדעת תבונות, סוד הצמצום דבר ראשון, שהקדוש ברוך הוא צמצם את בריאת הנבראים לא לפי מדרגתו של הבורא. דבר ראשון. בסדר? אז הנבראים הם לא במדרגת הבורא. מה נקרא, הייתי אומר, הצמצום הזה? הצמצום הזה זה לבוש שהקדוש ברוך הוא הלביש, אם אפשר לומר, על עצמו. אז אם הקדוש ברוך הוא, עכשיו בואו נחזור לחנות הבגדים, אם הקדוש ברוך הוא שהוא אור אקסטרה אקסטרה לה, הלביש על עצמו לבוש דק, לבוש שמאל, הפרוז'קטור הוא אדיר, ואני שם, נקרא זה מפה חד פעמית, שחוצצת בין האור של הפרוז'קטור לבין החדר. כן, מפה חד פעמית שקופה. האור יהיה אקסטרה לה או שמאל? אקסטרה לה, כלומר תהיה איזה חציצה, זה לא יהיה כאילו לא הייתה מפה בכלל, אבל... המפה הזאת היא כמעט לא חוצצת בת קרני האור, היא שקופה, כמעט, נגיד, בסדר? אז כשהקדוש ברוך הוא הלביש את עצמו בלבוש שמאל, קיבלנו בחוץ אור אקסטרה לארג'. כשהוא מלביש את עצמו בקליפה, בלבוש עבה, למשל, אם יש לי פרוז'קטור גדול, ואני עכשיו שם צמוד לפרוז'קטור הזה, בלי שיסרף, שם סמיכת פוך עבה, איזה אור יצא בחוץ? שמאל. בסדר? אז ככה הקדוש ברוך הוא סידר את עולמו. שהוא מצד עצמו אינסוף, אקסטרה אקסטרה. אבל הביטויים שלו בעולם שלנו הם ביטויים במדרגות שונות. אז המדרגות יכולות להופיע במדרגת הדומם, צומח, חי אדם, במדרגת הזמן והמקום, וכו' וכו'. למשל דוגמה, אתן דוגמה. כשהקדוש ברוך הוא החליט שהוא מתגלה בזמן, אז על יום חול, נגיד יום רביעי, הקדוש ברוך הוא שם לבוש אקסטרה לארג'. ואז האור שקיבלנו ביום רביעי זה שמאל. אבל למשל בשבת, הקדוש ברוך הוא החליט שהוא שם לבוש שמאל, ואז קיבלנו אור אקסטרה לארג', ברכה, קדושה וכדומה. או למשל במקום. הפלאפון מחובה. לא, אין מצב. לא, הוא מחובה. הוא דולק בטעות. לא, לא, אני לא אמור... הטלפון אמור להיות מחובה. אם המשיח יתקשר, תעדכן אותי. בסדר? למרות שגם זאת שאלה, אני צריך לעדכן, אם המשיח מגיע. אז אם כן, כשהקדוש ברוך הוא החליט שהוא מתגלה מעט, הוא הלביש קליפה עבה. אז אם נחזור רגע אל הזמן, אז הלבוש על האינסוף האלוהי המתגלה במד הזמן ביום חול, הוא לבוש גדול, הוא לבוש עבה, החציצה היא עבה. נקרא לזה קליפה, נקרא לזה לבושים, מחיצה וכו'. ולכן האור המתגלה בחוץ ביום רביעי, עם כל הכבוד, אין ברכה ואין קדושה, לא כתוב ויברך ויקדש. לא כתוב. לגבי שבת, הקדוש ברוך הוא ילביש לבוש דק, ואז מלא האור המתגלה הוא אור גבוה, נקרא לזה נשמה יתרה, ברכה, קדושה וכו'. מן עולם הבא. נלך למקום. כשהקבוך החליט שהוא מתגלה במקום, אז הוא ילביש את עצמו בחוץ לארץ בלבוש שווה. לכן בחוץ לארץ הוא מתגלה דרך שרים, מזלות וכו'. אבל כשהוא החליט שהוא מתגלה בארץ ישראל, אז הוא לביש על עצמו לבוש דק יחסית לגלות. ובתל אביב הוא לביש לבוש יותר רבה מאשר בירושלים. ובקירת משה לבוש יותר רבה מאשר העיר העתיקה שכרגע הגעתי ממנה. ובעיר העתיקה לבוש יותר רבה מאשר בהר הבית. ובהר הבית לבוש יותר רבה מאשר במקום קודש הקודשי. וכולי. במקום קודש... למה? לבוש... בהר הבית לבוש יותר רבה מאשר בקודש הקודשי. נראה לי אני שומע את עצמי, לא? בסדר? אז אם כן יוצא ככה, שהקדוש ברוך הוא, עכשיו למשל בדומם, בדומם הקדוש ברוך הוא ילביש לבוש שווה, לכן קיבלנו מדרגה אלוהית נמוכה. בצומח הוא ילביש לבוש יותר דק, לכן ילבשנו, גילין, לכן מתגלה בצומח, מתגלה בצומח מדרגה אלוקית יותר גבוהה. וכולי זה הדרך. בסדר? גויים מול אומות העולם, ישראל מול לוי, מול כהן, כהן גדול וכולי. בסדר? למה אתם מסתכלים כאילו מה שנאמר פה זה איזה חידוש גדול? זה דברים באמת פשוטים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מצד עצמו אין סוף, הוא מתגלה אלינו דרך אמצעים וכלים, האמצעים והכלים האלה נקראים על פי המקובלים, לבושים, מחיצות, קליפות וכו'. ככל שהקדוש ברוך הוא מתגלה, ככל שהקדוש ברוך הוא מלביש על עצמו לבוש יותר עבה, ככה ההתגלות שלו במציאות היא יותר קלושה. אבל, רק שנייה, אבל אין הבדל מצד עצמו של הבורא. לכן אומר הרב, הבורא מצד עצמו הוא אין סוף. השמות של הקדוש ברוך הוא, שמות הבורא, זה אלה ההתגלויות שלו. עכשיו, יש מדרגות מדרגות בהתגלויות, אבל הכל התגלויות. כמו שהקדוש ברוך הוא מתגלה בתורה, הוא מתגלה גם בדרך ארץ. הוא מתגלה גם במיקרופון הזה. כמובן, לא אותו גילוי מדרגה, בסדר. אבל גם שם הוא מתגלה. אז אם התורה זה בעצם שם של הקדוש ברוך הוא, זה גילוי של הקדוש ברוך הוא, הגילוי היותר עליון, אנוכי השם אלוהיך, אנה נפשי כתביתי אבית, כמו שאומר הזוהר, אני את נפשי כתבתי ונתתי. אז כביכול הקליפה, הלבוש, המחיצה, שהקדוש ברוך הוא שם על הערך שנקרא תורה, היא דקה, ועד מלא האור המתגלה דרכה הוא אדיר, בסדר? ממלא ברור שהתורה זה לא רק התורה. אם התורה זה שמות השם, כלומר זה ביטוי, זה גילוי של השם, כל הנבראים, עד אחרון הנבראים, עד האלקטרון והפרוטון, גם זה ביטוי של שמות השם, כלומר של תורה. זה מה שכתוב פה. כל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולכן כל מידה טובה ודרך ארץ הרי הוא בכלל התורה, וכל חוכמה נעוצה בתורה, ובכל צד טוב שיש באדם ומקיבוץ, כן שמו שקדוש ברוך הוא מאיר בו. אז מצד האמת הפנימית, הכל הוא תורני, הכל הוא גילוי אלוהי, אלא נראה עוד מעט, אלא יש מדרגות מדרגות בגילויים האלוהיים. עכשיו, הגילויים האלוהיים האלה נמצאים, בין אם האדם מודע לזה, בין אם לא. בין אם הוא בוחר לחשוף את זה, בין אם לא. זה לא משנה בכלל. כי ככה נברא נברא. מה שמחיה את אותו דבר, זה המקור האלוהי שמחיה אותו. לו הייתה מציאות שאין בה מקור אלוהי, לא הייתה. אין הוויה. ולכן, אלא שיש הבדל בין היודע, היודע בעולם הזה, כדי לחשוף בבחירה חופשית את אותו הערך האלוהי הגנוז בפנים, זה מופיע על ידי עולם של תודעה, של שכל והבנה וכו', שיוצרת הזדהות ושייכות, קיום וכו'. אז שיש הבדל בין היודע שהכל הוא אור מתנוצץ משמו של הקדוש ברוך הוא, למי שאינו יודע זה. אבל ההבדל של חסרון הידיעה אינו כי אם הבדל דרגאי, זה הבדל של דרגות, כלומר חוסר הידיעה, אז זה לא מבטל את המהות העצמית האלוהית שהיא זאת שמחיה שם את הכל. טוב, נעצור באמצע המשפט. כן, מה אתה אומר? כן. למשל, חז"ל אמרו רק משפט אחד, חז"ל אמרו, והר סיני עשן כולו, עשן ראשי תיבות, עולם, שנה, נפש. עולם, מקום, שנה, זמן, נפש, בריאה. אז הקדוש ברוך הוא החליט שהוא מתגלה בשלושה מסלולים. מסלול המקום, מסלול הזמן, שנה זה זמן, כן, עולם זה מקום, שנה זה זמן, ומסלול הנפש, הכוונה הנבראים, דומם צומח חי אדם, ישראל וכו'. בסדר? כן. ברור. ברור, לא אפשר לומר, חובה לומר. כלומר, אם הייתי שואל, אם הייתי שואל אותך, אני עונה לך, אם הייתי שואל אותך כעיתונאי, תגיד, מה תחנת הכוח של ההיסטוריה? מה היית אומר? התקשורת. נכון, כי הם הרי קובעים את המציאות, יפה. אם הייתי שואל פוליטיקאי, תגיד, מה תחנת הכוח? הוא אומר, הפרלמנט. יפה. אם הייתי שואל בחור ישיבה במכון מאיר, תגיד לי מה מקור הכוח? מה מקור הכוח? התורה היא מקיימת את הכל, לאו דווקא בני אדם. לאו דווקא בני אדם, אז זה בדיוק הטעות, מחילה מכבודו. שהתורה היא תחנת הכוח של הכל, כולל של הפוליטיקאים והעיתונאים. הקדוש ברוך הוא שמתגלה באופן היותר ישיר דרך התורה, או יותר ישיר אפילו מהתורה, דרך ישראל. ישראל ותורה קדמו לעולם. אז אלה שני הנבראים היותר עליונים, היותר, הייתי אומר, עם הקליפה היותר דקה, עם הלבוש היותר דק. בסדר? אז העיתונאים והפוליטיקאים כמשל יכולים להגיד מה שהם רוצים, אבל תחנת הכוח של מה שבונה את העולם זה מה שקורה עכשיו בשיעור הזה למשל. ולא מה שהחליטו בוועדת הכנסת. או מה שיגיד איזה עיתונאי באיזה ערוץ. אתה יכול להוכיח לי את זה בבקשה? לא. לא יכול להוכיח את זה ברמה של החלקיקים. לא. אבל זאת האמת. אתה יכול גם להוכיח את זה מדעית. בבקשה, זה מתחיל לעניין אותי מה שאתה אומר.
לא מדעית. המדע זה משהו מאוד מוגבל, אבל ברגע שיש מייצרים איזה סוג של תפיסה, הבנה.
כן, תודעה.
כן. והתודעה הזאת היא
אין לה תחום, אין לה מקום. היא פשטת. ככל שהתודעה שלה מפתח יותר חזקה בעוצמתה, אז היא מגיעה יותר רחוק. נכון. יותר רחוק במרחק ויותר עמוק בהפנמה. נכון.
אז בעצם אם רוצים בפועל, מה שנקרא, לשים איזשהו מסך שמקבל את האור, להבין, לראות את הצורה, אז רואים את זה בהחלטות, נגיד, של הצבעות בכנסת, אם בסוף יכול ליפול כן או לא על כל אחד של מה שנקרא דתי. שזה נובע מבית המדרש,
החלטות האלה. כן, אני הייתי רוצה קצת להרחיב ולהעמיק בזה, אבל זה ייקח לנו את כל השיעור. השאלה אם לעשות את זה.
חשוב.
מה?
חיים, לא?
חשוב. טוב, אבל אני רואה שדעתך לא שבעה. זמן זה המקום. סליחה, זמן זה שנה, סליחה. האדם חי בזמן ומקום. הקדוש ברוך הוא קבע שיש זמנים שונים, שיש בהם הופעות קודש שונות, כמו מקומות שונים שיש בהם הופעות קודש שונות. האם, עכשיו, עצם הקדושה המיוחדת בזמן ומקום היא קבועה, כמו שכאן הרב אומר, זה לא תלוי בתודעה. זה לא תלוי, אבל ההבדל של חסרון הידיעה, אינו כי היא מהבדל דרגאי. כלומר, עצם הקדושה מופיעה בזמן ובמקום היא עובדה. עכשיו, עד כמה אני חושף בפועל את הקדושה הזאת, זה כבר תלוי בי. אני יכול לשמור שבת, יכול לחלל שבת. אני יכול לחשוף את הקדושה, יכול לא לחשוף את הקדושה. אני יכול לחיות בארץ ישראל, יכול לחיות בקנדה. זה כבר תלוי בי. בסדר? אבל עצם הקדושה היא נמצאת מעצם הבריאה. הבורא החליט שכך זה יהיה. האם זה ייחשף? זה כבר תלוי בתודעה ובבחירה החופשית שלנו כבני אדם. בסדר? טוב, היות ואנחנו צריכים להשלים, אולי בשבוע הבא אנחנו ניכנס, כי זו סוגיה גם גדולה, לא נראה לי ש-20 דקות הספיקו לנו לדבר הזה. אולי פעם באה גם נצלם דפים על העניין הזה, כדי להבין את עד כמה, אני אגיד את זה ככה, עד כמה התודעה האלוהית הנלמדת בבית המדרש, שאמורה להיות חיים אלוהים ולא רק תודעה, עד כמה היא זאת שמשפיעה על המציאות, ולא כל הגורמים הנראים כוחניים, חיצוניים, הם אלה שבונים את המציאות. עכשיו, זה לא מה שאנחנו מזלזלים בגורמים האלה. הם הביטויים של זה.
כן?
מה?
נכון.
נכון. ברור. רואים את זה בחוש. אני אתן לך דוגמה שאני לא מבין את הסערה שחלה הבוקר. הבוקר במשרד החינוך, היום במשרד החינוך, יש יום, במשרד החינוך יש יום שנקרא יום האחדות. יום האחדות זה לעילוי נשמת שלושת הנערים שמהם השם יקום דמם, שמהם התחיל שובו אחים ואחרי זה צוק איתן וכו', שהתגלתה, ברוך השם, הערבות, הרעות, האהבה, האחווה בעם ישראל. ואז יום האחדות במשרד החינוך לעורר את האחדות, האהבה והרעות בעם ישראל. יפה. דבר פשוט אצל כל שני חתולים שמבינים, שאחדות איננה זהות. זה שאני מאוחד איתך, זה ממש לא אומר שאני זהה איתך. אוי ואבוי, אם היינו זהים אחד מאיתנו היה מיותר. לכן, זה שאנחנו מאוחדים, זה לא אומר שאנחנו צריכים להסכים. מפור? לכן, מה השערה שקמה על זה? שהטקס, יכול להיות שאני לא אומר את הפרטים המדויקים, אבל פחות או יותר, שהטקס שאמור להתנהל בישיבת מקור חיים, שבה למדו שניים משלושת הנערים, בהשתתפותו של שר החינוך, שבו באיזה החלטה אבילית, אין מילה יותר קלה מהמילה הזאת, הוחלט שאת השיר הזה נערה בפני בחורי הישיבה, והישיבה כמובן אמרה שבשום פנים ואופן לא אקום ולא יהיה, אולי היא אמרה יותר בעדינות, אבל לא יהיה, אז בוטל הטקס, ואז דיברו איך יכול להיות שיום האחדות הפך ליום המחלוקת, דרך זה שאם הנערה הזאת תשיר או לא תשיר. זאת אומרת, מה, אחדות זה זהות? לכם יש תפיסת עולמכם, אנחנו מכבדים אותה, לנו תפיסת עולם אנחנו מכבדים אותה, בואו נמצא איזשהו סוג של קונזנזוס, שלא יתנגשו ההשקפות. בסדר, לא צריך לשים בויטרינה תמיד את הדברים שבהם אנחנו חולקים. מי אמר שצריך לשיר? אפשר לוותר על שיר. זה קשור לעולם של תודעה. אתה רואה שכשחסרה תודעה, אז ההתמודדות המעשית עם הסוגיה היא לקויה. רק תודעה במובן הזה של להגדיר את המושג אחדות. זה גם באמת שני חתולים יודעים להגדיר את זה. מה זה אחדות? אחדות זה שאומר שאני צריך להסכים איתך על כל דבר? אני נוסע בכביש 6 ואני ממש לא מסכים עם דרך רבין. לא מסכים. נקודה. מה זה קשור לזה? שאני נוסע בכביש 6 שנקרא דרך רבין? אני צריך להסכים עם השקפת עולמו כנוסע בדרך רבין? בשום פנים ואופן לא. זהו. למה? בגלל זה אסור לי לנסוע בכביש 6? אני משלם כחוק, עד כמה שאני יודע, יש לי הוראת קבע נדמה לי. זהו. אתה מבין את הנקודה. היום אנחנו חיים בדור שאתה צריך להסכים על כל דבר כדי שתהיה אחדות. סליחה. מה פתאום? למה אתה מופתע ממה שאני אומר? לא, למה אתה מופתע? כן. לא, אני רואה בפנים שאתה מופתע. אני רואה, אני יושב מולך, אני רואה את הפנים. זה לכן אנחנו יכולים להיות אוהבים עד כלות נפש, ולא מסכימים לגמרי בהרבה מאוד תחומים, ואין שום סתירה בין שני הממדים האלה. מה? זוגיות זה יותר מסובך, אבל זה לא הנושא של השיעור. זה מחר בשתיים ורבע. ראית, התחמקתי באלגנטיות מתשובתי לשאלתך. איך? בסדר, טוב, בואו נחזור. בסדר, מה שמך? כן? אורל, ברוך הבא. בסדר, יותר טוב עכשיו? יופי. לכן מה שגל אומר, זה ודאי נכון, אבל צריך להעמיק בזה קצת יותר. טוב, אז בואו נחזור שוב. כל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כל מידה טובה ודרך ארץ. דרך אגב, זה שאמרתי שאני לא נוסע בדרך רבין, זה לא אומר חד ושלום שאנחנו מצדיקים את הרצח. חד ושלום. ברור שלא. אבל תפיסת העולם אנחנו ודאי לא מסכימים. חד משמעי. אתה הצבעת פעם מפלגת העבודה? גם אני לא. סגולת ישראל קיימת שם, ברור. אנחנו מאמינים בתשובה של כל אדם ישראל, ברור. מה זה קשור? זה קשור לזה שאני צריך להסכים לזה ולהצביע בעבור מפלגה שדעותיה או חלקי דעותיה, חלקים מדעותיה, יכולים להרוס לפי השקפתנו את הבניין הציוני? מה זה קשור? והם יגידו אותו דבר אלינו. 100%. בסדר גמור. אנחנו אוהבים אחד לשני אהבת נפש וחולקים תכלית מחלוקת. אין שום קשר. שום קשר. רוצה רק להגיד משפט אחד לזה כדי שנצא מכאן עם משהו, עם איזה בשר. הפסוק אומר בפרשת קדושים, לא תשנא את אחיך בלבביך. שואל אור החיים הקדוש, יש קושייה בפסוק הזה. למה? המילים את אחיך מכוונות כלפי מי הדברים אמורים, לכאורה. לא תשנא את מי? את אחיך. בסדר, אחיך נגיד כרגע יהודי, אדם מעם ישראל. בסדר. בלבביך, מדובר על אותו אדם ששונא, איפה אסור לו לסנות? בלשון אור החיים הקדוש, מקום השנאה. מקום השנאה הוא בלב, או יותר נכון בלבב, ולמי אמורה לא להיות מכוונת השנאה הזאת? לאח שלי. שואל אור החיים הקדוש, אם זה ככה, אז אם לא תשנא, מדובר על ראובן. את אחיך מדובר על שמעון. בלבביך חוזר אל ראובן. אז הפסוק היה צריך להיות מסודר אחרת. לא תשנא בלבביך, בלשון אור החיים הקדוש, יגמור את מקום השנאה, ראובן לא ישנא, איפה? בלב שלו. עכשיו כלפי מי הדברים נאמרו? את אחיך, את שמעון. למה הקדוש ברוך הוא סידר את הפסוק הזה? לא תשנא את אחיך בלבביך, ולא לא תשנא בלבביך את אחיך. שאלה ברורה? לא ברור, אני חוזר שוב. ברורה השאלה. תשובה, אומר אור החיים הקדוש. המילים את אחיך לא מכוונות כלפי מי הדברים נאמרו, את מי אסור לשנוא. אלא המילים את אחיך מדובר עדיין על ראובן, על השונא הפוטנציאלי. לא תשנא, אומר אור החיים הקדוש, אדם חושב שהוא עובר על לא תשנא, רק אם הוא עושה פעולה מעשית נגד זולתו. אבל אם הוא בלב, עכשיו הנקודה, לא מרגיש הרגשת אח, הרגשת אחווה, בלשון הרב במאמרי ראייה, רגש האחווה החי הוא. אם אדם איבד את רגש האחווה, אדם יכול לחשוב אומר אור החיים הקדוש שהוא לא עובר על לא תשנא. אני עובר על לא תשנא, כשאני חס ושלום רוצה לפגוע בגל באופן מעשי, ואני פוגע בו באופן מעשי. חס ושלום. אבל אם אני רק מרגיש בלב שלי, שהוא לא אח שלי, לא מרגיש, לא מרגיש כלפיו רגש אחווה. פה לכאורה הייתי מעלה על דעתי, אומר אור החיים הקדוש, שאני לא עובר על לא תשנא. לא תשנא זה פעולה, מי אומר שלא תשנא זה הרגשה בלב. ועד כדי הרגשה של אח, זו מדרגה. אומר אור החיים הקדוש, כל הפסוק הזה לא מדבר על ראובן ושמעון בכלל, הוא מדבר רק על ראובן. אדם עובר על לא תשנא, אם הוא כבר לא מרגיש רגש אחווה לאחיו. לא תשנא את אחיך בלבביך. אם אתה לא מרגיש שהוא אחיך בלבביך, עברת על לא תשנא. וואו. רגע, רגע, שנייה. אז בן אדם לעצמו. יפה. אז אני מחויב להרגיש רגש אחווה כלפי כל אדם מישראל. מה זה קשור לדעותיו? מה זה קשור להשקפותיו? מה זה חוכמה להרגיש רגש אחווה עם מישהו שאני מסכים איתו? התורה מכוונת בדיוק הפוך. בוא נראה אם אנחנו מסוגלים להרגיש רגש אחווה למי שאנחנו לא מסכימים איתו. וחושבים שהוא גורם נזקים לעם ישראל, ולמרות זאת אנחנו מרגישים אליו רגש אחווה אמיתי. כל מי שהיה בזמן גירוש גוש קטיף בגירוש, הוא יודע כמה זה מסובך להרגיש רגש אחווה, בזמן שאתה פוגש מול העיניים פעולה שגורמת נזק נוראי לעם ישראל. זה לא פשוט, אבל זאת הדרישה של התורה. אז כנראה שזה אפשרי, וזאת העבודה. העבודה היא לא לאהוב את מי שמסכים איתי, מה החידוש פה? העבודה היא להרגיש רגש אחווה, גם עם מי שלא מסכים איתי, ועם מי שהוא מאוד לא מסכים איתי, ואפילו יש לו יכולות מעשיות לממש את ההסכמות שלו איתי. כאן נמדדת האחווה. אז רגש האחווה חיו, אומר הרב. בסדר, לכן אחדות, בלב, מה זה קשור להשקפת העולם והמעשים? שום קשר. הערה שמשום מה לא מחדדים אותה. אני ישבתי פעם, כמה פעמים, בסימפוזיונים, עם אנשים שהשקפת עולמם רחוקה מאוד מהשקפתנו. אם אני ישבתי שם, נגיד מהשקפתי. והדבר הראשון שתמיד אני נוהג לומר במפגשים האלה, שהרי אלה שמנחים את הסימפוזיונים האלה, הם מחפשים את הדם. שיהיה מעניין, שיהיה מסקרן, שהציבור שהגיע יראה דם. אז קודם כל צריך לעשות הבחנה. בין רגש האחווה, אני מוכן להתנשק ולהתחבק איתך, באמת, לא בכאילו, ואני מוכן לחלוק עליך תכלית מחלוקת ולהיאבק בך כל מאבק לגיטימי, כדי שדעותיך לא יתקיימו במציאות. ואין שום סתירה בין שני הממדים האלה. ופה העבודה האמיתית. אז נא לחלק בין הלב לבין השכל והמעשים. דרך אגב, תוך כדי דיבור אני נזכר, שרבי יונתן אייבשיץ כתב על המשנה במסכת אבות. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים. מחלוקת שסופה להתקיים. אז הוא אומר ככה. מחלוקת לשם שמיים, אני אומר את זה בסגנון שלי וזה מה שהוא כותב, בספר יערות דבש. מחלוקת לשם שמיים זה מחלוקת שאני, האגו שלי, האינטרסים שלי, הרגשות שלי, לא מעורבים שם במחלוקת הזאת. ואז מתברר שזה לשם שמיים. כי באמת אני, כן, הרי האדם זה לא רק הידיעות שלו. האדם מצד השייכות שלו לדברים זה הרגשות שלו, זה המעשים שלו, זה השייכות הפנימית שלו, זה לא רק עולם המחשבה, הכוונות, אלא זה עד כמה אני מחובר לדבר הזה. בסדר? אז מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, זאת מחלוקת שהרגשות האישיים מעורבים במחלוקת, ולכן כפשוטו זה לא לשם שמיים, זה לשם הרגשות שלי, הכאבים שלי, המשקעים שלי, הלחצים שלי, הרשמים הנפשיים שהמחלוקת הזאת יצרה אצלי. זה נקרא מחלוקת, שלא לשם שמיים. אבל אם במחלוקת הזאת, שהיא אמורה להיות מחלוקת הדעות ולא מחלוקת הלבבות, אם במחלוקת הדעות לא מעורבות או מעורבים הרגשות, לא, הלב לא נמצא שם, זה מגלה שזה לשם שמיים. כי אז המחלוקת היא באמת מחלוקת הדעות באופן תיאורטי, בלי קשר להרגשות הסובייקטיביות האישיות האינטרסנטיות שלי. אז במה נמדד אם המחלוקת לשם שמיים או לא? האם אני מעורב בזה או לא מעורב בזה? יותר מדויק, האם אני מעורב רגשית בזה או לא מעורב רגשית בזה? האם הלב שלי נמצא שם או לא? אז הלב שלי לא במחלוקת, הדעה שלי מאוד במחלוקת. טוב, היה שווה לעשות כל החזרה הזאת רק בשביל ה-10 דקות האחרונות. ואנחנו חיים בבלבול נוראי, שחושבים שאם אנחנו אוהבים בלב, אז אנחנו צריכים להסכים בדעות, וחושבים שאם אנחנו לא מסכים בדעות, אז אנחנו גם לא אוהבים בלב. את זה גם חתולים יודעים לעשות. שמי שלא מסכים איתו, אז גם לא מרגישים אליו. מה החידוש בזה? שום חידוש. טוב, אני רוצה שתגיבו, חבר'ה. עוד פעם, מה שמך אמרנו? אוריאל, אתה רוצה להגיב משהו? לא, מצוין. מי שרוצה להגיב? בבקשה. יש לו מה? אז לא רוצה לפתוח את הסוגיה. המילה כמוך, יש בה ארבעה רבדים. רובד הנשמה, רובד השכל, המחשבה, רובד הנפש, ההרגשה, ורובד הגוף, הפעולה. אם עכשיו אנו פותחים את הסוגיה, אנו עכשיו פותחים ארבעה סוגי יחס בין אדם לחברו, סביב, דרך, והבטחה כמוך, ואז מברימה היחס ביני לבין חברי במדרגת הנשמה. כמוך ממש. יפה. במדרגת השכל, ממש לא כמוך. במדרגת הלב, כמוך ממש, רגש אחווה. במדרגת המעשה, ממש לא כמוך. אמרתי בקיצור נמרץ דברים שצריכים עריכות דברים. אם כן, מדרגת הנשמה וההרגשה, כמוך. מדרגת השכל והמעשה, ממש לא כמוך. אז למה התורה מצווה? לנשמה, כך אומר המהר"ל, ולהרגשה, כך אומר החיים הקדוש. מה היא לא מצפה? למחשבה ולמעשה. אני מזכיר לכולנו, מי אמר בהבטחה כמוך זה קל גדול בתורה? רבי עקיבא. באותו רבי עקיבא למדנו בשבט זרעים פעם בבני עקיבא. מקף אריאל עזרא, לא יודע מה עוד, שלא אף תנועה לא תיפגע. למדנו פעם שאם שני אנשים יש להם אמיה, יש שני אנשים נמצאים במדבר, יש להם אמיה אחת, יוסי ושמוליק במדבר, הממיה של יוסי. והם במדבר, אין מים. כדי שכל אחד יחיה, הוא צריך לשתות את כל הממיה. מה עושים? האם כל אחד שותה חצי ממיה ושני מתים? או שזה שהממיה שלו שותה את הממיה והשני ימות. יש שתי דעות בגמרא. יש דעה שאומרת שניהם ישתו חצי ממיה וימותו. אותו רבי עקיבא שאמר, והבטחה כמוך זה כלל גדול בתורה, הוא רבי עקיבא שפוסק להלכה, שמי ישתה מהממיה? בעל הממיה. הוא קודם לחיי חברו. אז ברמת הנשמה? כמוך ממש? ברמת המעשה? אתה תמות, אני אלך להלוויה שלך, ואני אחיה, כי זאת הממיה שלי. ואם זה היה הפוך, אז אתה היית הולך להלוויה שלי. אחד השלום עד 110. אותו רבי עקיבא שאמר זה כלל גדול בתורה, על מה הוא דיבר? הוא דיבר על ההכרעה המעשית, ודאי שלא. בהכרעה המעשית חייו קודמים לחיי חברו. זה לשון הגמרא, נפסק להלכה. כרבי עקיבא. אז לא להתבלבל. לא קשור לדין רודה, בגלל התחושה הטבעית שאדם צריך קודם כל לדאוג לעצמו. יש לי 2 שקלים בכיס, לא שתיתי מים 3 ימים. אני הולך לקנות בקבוק מים, בשבילי או בשבילך? בשבילי. ככה כבר הוא ברא באופן נורמלי את נפש האדם. זה שאני יודע שבעומק נשמתי אנחנו אחד, נכון? ברמת המעשה אני קונה לעצמי. גם פה אני רואה פנים תמהות מסתכלות עליי וזה מפתיע מאוד. חייך קודם לחיי חברך. זהו. אם יש לי ספייר, ודאי שאני אתן לחברי, למה אני צריך לשמור לי בבנק? חבל הזמן. בטח שאני אתן גם כוס מים לחבר שלי. טוב, אתם לא יכולים לשבת בכזה שקט ולא להגיד כלום. אם אתם מסכימים, תגידו אמן. אם אתם לא מסכימים, אז תתנפלו. תגיבו. מה? אמן. אמן זה אורז מזונות נפשות. זה מזוי, לגמרי. לא יודע, אין לי מושג. משרד החינוך. המשרד הנקרא חינוך. כן, מה אתה רוצה לומר? רק שנייה, הוא ממש... הוא הרי מכוחו אנחנו דנים בכל הסוגיה הזאת. בכלל שכחנו שצריכים להשלים את החצי השני. כן. כן. באופן עקרוני לא, חייך, באופן עקרוני לא. אתה שואל, יכול להיות שיהיו שיקולים נוספים שעל פיהם אנחנו נכריע את הדין אחרת. זאת אומרת, למשל זקן מול צעיר, למשל זכר מול נקבה, למשל יהודי מול גוי, זה נושא אחר, נעזוב כרגע. למשל אדם צדיק מול אדם פחות צדיק. אוקיי, מעיקר הדין זה לא פונקציה, ומי ש, מי שישתה זה האדם עצמו. זהו. יש מקום, אבל הלכה לא כך. הלכה הוא חייך קודמים, הלכה היא חייך קודמים, חייך חברך. אז אתה מאבד את עצמך לדעת. אז אתה התאבדת. אם אדם טובע בים, אם אדם טובע, ניקח דוגמה קיצונית, אם אדם טובע בים, ואתה לא יודע לשחות, ואתה קופץ להציל אותו כי הרגשות של באהבה ובאמונה מתעוררים בך מכוח השנים הנפלאות שלמדת במכון מאיר, ואין לך שום מושג איך להציל אותו שם, ואתה טובע. והוא ניצל, אתה התאבדת. תובעים השניים מן האחד. אתה התאבדת, מושיקו. ברוך הבא, איפה היית? בגלות. גלות. חושך, אה? חושך הגלות. הגעת לאור, ברוך השם. זה עוד נושא. זה עוד נושא, עוד נושא. אתה אומר שחיי הפרט נדחים מפני חיי הכלל. למשל מלחמת מצווה. שאדם מוכן למסור את נפשו, את נפשו הפרטית בשביל כלל ישראל. זה עוד נושא. אני רוצה לפתוח, זה עוד נושא, זה נכון. אבל ברמת הפרט מול הפרט, חייך קודם לחיי חברך. וזה אמר רבי עקיבא, חבר'ה, שלא תגידו זה מישהו אחר שלא אמר רבי עקיבא. זה רבי עקיבא. אתם יודעים מה, כשהרבי גון ייכנס לכאן לשיעור, אנחנו נשאל אותו את השאלה הזאת. שני אנשים במדבר ממייה אחת, מי שותה? שותה מה? בעל הממייה. אמא? אפילו בארץ. כלומר, בחוץ לארץ הוא התכוון. הארץ, כן. מה, בעניין הזה? ברור. ברור, לא, אבל אני חושב, בלי קשר לסיפור הזה של הטקס או לא הטקס, נעזוב את זה כרגע, אני כן חושב שהבלבול הזה בין היחס הרגשי, יחס הוא רגש האחווה, לבין השקפת העולם והביטוי המעשי, הבלבול הזה הוא נוראי. הוא נוראי, הוא גורם לנזקים חמורים מאוד. אתה אומר בעדינות, כן. כן, בצהל כבר חזר בו, כן. לא עקבתי אחרי הדיון, אני לא מכיר את הפרטים בסוגיה הזאת.
לא, אבל זה שפטו אותו, ואז ביטלו את העונש, בהתחלה ביטיק אותו, ואז ביטלו אותו לגמרי. אבל אחרי זה יצאו גם בהתנצלות, על עצם זה ש... ואני שוב, זאת אומרת, יש בזה לבנת לכאן ולכאן.
לא, אין לכאן ולכאן, סליחה, יש חוק בצהל. החוק בצהל, שבגבולות הגזרה של הבסיס, האוכל הוא כשר. כך היה מאז ימיו של הרב גורן, נראה לי לפני כן, אבל הרב גורן ביסס את זה, חידד את זה, דייק את זה וכו'. בסדר? עכשיו, יכול להיות שאני לא מדייק גם פה בפרטים, כי יכול להיות שזה מדובר במטבח מרכזי, במטבח של, של צהל, ולא באוהל שלי. כלומר, יכול להיות שבאוהל אני יכול לאכול בשר בחלב. על זה לא יכניס אותי 28 בפנים. אבל אם אני מבשל במטבח מרכזי בשר וחלב, על זה אני 28 בפנים. זה לא נכון?
נכון, אבל זה מחזק. אני שפעתי, 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 שפעתי.
שלא הבנתי?
זה היה קום בבוקר. אני הכנס אותו במחר.
לא הבנתי, לא הבנתי מה אתה אומר.
ידעתי שהחייל שאני שופט אותו לא יקום בבוקר.
מה זה המשפט הזה? מה זה לא יקום בבוקר?
הוא לא מתעורר בבוקר, יש לו קושי להתעורר.
מה זה קשור לעניין הזה של בשר וחלב?
אז אני מסביר. אבל ידעתי, אני שפטתי כאילו לכלא, עכשיו ידעתי לא כלום.
בסדר, אבל אני אומר, יש חוקים גם בצהל. אז אני לא יודע מה החוק אומר בהקשר הזה. צריך לבדוק את החוק. בסדר, וחוץ מזה, אפשר לשנות גם את החוק. קצת להפעיל את הקרקפת. טוב, בואו נתקדם עוד טיפה, אני רואה שזמננו כבר תם, אבל אולי עוד משהו כן נספיק. אבל ההבדל של חסרון הידיעה אינו כי עם הבדל דרגאי, כמו שסברנו מקודם, ועצמיות הדבר, כלומר, אותו ערך שהוא גילוי של שמות הבורא, ועצמיות הדבר, תלויה בפנימיות הנקודה של הרצון, עד כמה הוא מאומת לצד הטוב. כלומר, את המשפט אפשר להסביר בכמה רמות, נלך כרגע ברמה אחת. הרב כאן מבדיל בין הידיעה לבין הרצון. הידיעה זה השכל, השקפת העולם. בסדר? זה נגיד אנחנו בין לבית המדרש, לכיתת אמונה, לומדים השקפת עולם. יופי. אבל הרבה למעלה, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי מהשקפת העולם, זה הרצון. לא מה אני יודע, אלא מה אני רוצה. כי הרבה פעמים אני יודע הרבה דברים, אבל אני לא רוצה. הרי אחד הכאבים הכי גדולים של האדם, זה הפער בין הידיעה לבין הרצון. שהרצון הוא בעצם השלב הבא לביטוי המעשי. אז יכול שאני יודע הרבה מאוד דברים, אבל או שאני לא רוצה לממש אותם, או שאני לא בפועל מממש אותם. בסדר? אז, ולכן דרך אגב, הזכרנו פעם, שלכן אותם אלה שבנו את המשכן נקראו חכמי לב. למה לא חכמי מוח? למה לא רגישי לב? אלא, זה הרעיון, אתה רוצה להשרות שכינה בעולם? לבנות משכן, להשרות שכינה? אתה צריך להיות אדם שמחבר את החוכמה עם הלב. מחבר את הידיעה עם הרצון והמעשה. עכשיו, גם כשאנחנו מדברים על רצון, כמו שהזכרנו פעם שעברה כמדומני, צריך להבדיל בין שני סוגי רצונות. בין הרצון הפנימי נשמתי, שהרב קורא לו במידות ראייה, סליחה, במוסר אביך, רצון טוב מעיקרו, זה הרצון האלוהי, הבסיסי, החיובי, שהקדוש ברוך הוא השפיע בכל אדם באשר הוא אדם. קו וחומר בישראל. אפשר לסגור את הדלת? תודה. זה לא הרבי גם. ויש רצון מעשי. רצון מעשי זה הרצון שהוא יוביל לפעולה. הרצון המעשי הוא ודאי חיצוני. הרצון הפנימי הוא העצמי. לכן כאן ענינו דרך אגב על עוד שאלה עתיקה. מה קודם למה? המחשבה לרצון או הרצון למחשבה? אני קודם רציתי להגיע למכון מאיר או קודם חשבתי להגיע למכון מאיר? הקב"ה הוא חשב לברוא את העולם או קודם כל רצה לברוא את העולם? שאלה פילוסופית עתיקה. התחלת תשובה, אם אנחנו מבדילים בין שני סוגי הרצונות, זה ברור. הרצון הפנימי הוא קודם להכל, הרצון הזה מעורר מחשבה, המחשבה מעוררת את הרצון המעשי, והרצון המעשי מעורר את הפעולה. אז רצון פנימי, מחשבה, רצון מעשי, פעולה. זה הסדר. לענייננו, אני חוזר אלינו, ועצמיות הדבר תלויה בפנימיות הנקודה של הרצון עד כמה שהוא מאומת לטוב. אז אם זה מדובר על הרצון הפנימי הזה, אז זה ברור, הרצון הפנימי שם הכל נמצא כבר. אבל כאן כנראה יותר נכון להסביר שהרב מדבר על הרצון המעשי. עכשיו, נכון שהידיעה, ההבדל של... האדם עושה מעשה חסד. בסדר? אדם מרים קליפת בננה מהמדרכה שלא תחליק שם איזה זקנה. בסדר, יפה. עכשיו, אם מדובר ברמת הידיעה, שהאדם הזה יודע שבעצם הוא עשה פעולה אלוקית עכשיו, ולא רק פעולת חסד, נקרא לזה מוסרית חברתית, אנושית, אז זה נפלא, אומר הרב, אבל העיקר זה לא הידיעה שהוא יודע שהוא עושה מעשה אלוהי. העיקר זה שהידיעה הזאת עוררה את הרצון שלו, את הרצון המעשי שלו, והוא מחובר לזה, הייתי אומר ככה, הידיעה היא חיצונית לאדם. האדם עדיין אובייקטיבי ביחס אליה. הרצון הוא סובייקטיבי לאדם, זה כבר אני. אני רוצה מול אני חושב, היחס של המילה אני אל המילה רוצה, אל מול המילה חושב, היא הרבה יותר עמוקה, היחס הוא הרבה יותר עמוק. אני רוצה, זה אני, מה שהופך את הדבר לאדם, זה רצונו, שהוא רוצה בזה, שהוא שייך לזה, שהוא מזדהה עם זה, ולכן הוא גם מקיים את זה בפועל. ולכן יותר מאשר חסרון הידיעה, יש כאן דבר יותר פנימי, ועצמיות הדבר תלויה בפנימיות הנקודה של הרצון, עד כמה הוא מאומת לצד הטוב. אז אם מדובר על הרצון הפנימי, אז זה תמיד נמצא שם. אבל אם מדובר על הרצון המעשי, שרק בו, ברצון, שורה אור צדיקו של עולם, כנראה מדובר כאן גם על הרצון הפנימי, גם על הרצון המעשי, המתלבש ביסוד כל, בחוכמה וחסד. טוב, אני רואה שגם היום אנחנו לא נצליח להם. עד הסוף להעמיק את זה. כדי לתמם את החיזיון הרוחני, טוב, אולי פעם הבאה נשלים. שרקוח, חבריה. טוב, פעם הבאה, תראו, יש לפעמים שתי משימות בפעם הבאה. משימה ראשונה זה להשלים את הפסקה הזאת. אני לא ממהר לשום מקום. משימה שנייה זה אולי לצלם את הפסקה בעיניה, ששם מתברר שבעצם התודעה היא קובעת את הפעולה. אבל מי יזכיר לי? כי אני בטוח אשכח את זה. גל, אתה תזכיר לי? אני אוכל לתת לך איזה דף לצלם כדי שנוכל ללמוד את זה ביחד, שיהיה דפים לאנשים. טוב, שרקוח, רבותיי, ברוכים תהיו.